הגענו לדף קוף למוד בית עמוד בית, שבע שורות מלמטה, אהודה אמר לי, הוא פלגה לברת, הוא פלגה לברת, ותידה להיטת בפרי. כלומר, אדם מעשה בשכיב מרע, היו לו שתי בנות, והוא אמר, אני נותן חצי מנכסיי לביתי אחת, חצי לביתי אחרת, ושליש מהפירות לאשתי. איקלה רב נחמן אסורה, לגבי רב חיסדא, פעם אחת הזדמן רב נחמן אסורה, נכנס אצלו רב חיסדא, אמר לרב חיסדא לרב נחמן, כי היי גב נמי, מה הדין פה במקרה הזה? אדם לא כתב לאשתו קרקע, רק פירות. האם האישה מוכרת על שעבודה, על נכסים, בגלל שבפועל הבעלה עשה שותף בין הבנות בחלוקת הפירות, או לא, צריך שיהיה גוף הקרקע. אמר לי אחי, אמר שמואל, אפילו לא יקנה לילד דקל אחד לפירותיו, איבדה כתובתה. אפילו הבעל יקנה לה רק דקל אחד לפירותיו, ואת שאר נכסים, הנכסיו, יחילק לאחרים, איבדה כתובתה, אין לאישה זכות לגבות משאר נכסים, כי מכיוון שעשה הבעלה שותף בפועל, אפילו שותף בפירות שמחוברים לקרקע, אז הוא שותף. כלומר, הבעלה הפך אותה למשותפת בזה. המעניין הוא אמר שמואל, אתה עמדה אקנה בגוף הדער, כל מה שאמר שמואל שאני לגבי דקל לפירותיו, לא. זה בגלל שהקנה לבעל זכות בקרקע עצמה, דקל לפירותיו, הכוונה דקל, זה בקרקע עצמה, לא פירות. הכה מדובר על פירות. אמר לי, מטלטלי, אמרת, דיברת על מטלטלי, מטלטלי ודאי לא קמינה, מטלטלי ודאי לא התכוונתי. האישה לא מוכלת על שעבודה עבור מטלטלי, לכן אין פה היקש להגיד בגלל שהוא אמר דקל אחד לפירותיו, זה שייך גם בפירות עצמם, אלא דקל זה קרקע. מעשה שני יהודה אמר לי, הוא תליטה, תילטה לברד ותילטה לברד ותילטה לאיטת, שכיב מרע אמר, נותן שליש מנכסיי לבת אחת, שליש לבת אחרת, ושליש לאשתי, שכיב אחד מבנתה, אחרי זה מתה אחת מבנותיו בחייו, והוא חזר וירש את חלקה. השאלה האם אותו שליש מהנכסים שחזר האבא לרשותו, חוזר ומשתבל לכתובת האישה. סבר הפאפי למה אמרה לא שקל לטילטה, האישה נותנת בעצם רק את השליש שנתן לבעלה. לא יוכל לגבות מהשליש שניתן לבת שמתה, מכיוון שכבר מחל שעבודה על אותן נכסים. אמר לרב כהנא, הוא חולק על זה, אילו עד הרכהנא עם אילו שקלה? אם הבעלה היה קונה עכשיו נכסים אחרים להכר מכן, אז אישה לא הייתה יכולה לגבות מהם? ודאי שכן, אותו דבר גם כאן. מגיעים לו נכסים נוספים מהבת שמתה, אז אותו דבר. כן, דילו עד הרכהנא שקלה, השנה משקלה. כמו שאם הבעלה היה קונה נכסים, אחרי זה אישה יכולה לגבות מהם, גם כאן. הבעל זוכה בנכסים מביתו שמתה. מעשה שלישי ההוא דפלגינו לנכסה ליתדל ולבני. אדם חילק את נכסיו לאשתו ולבניו. שייר אחד דקלה, אבל הוא שייר דקל אחד שלא חילק. סבר רבי נעמי, אמר ליתלה אין לך דקלה. האישה יכולה לגבות את כתובתה, את מותר כתובתה, רק מאותו דקל שנשתייר. אמר לי רבי אמר רבי נעמי, אי ליתלה אחד דקלה נמי ליתלה. אם לה זכות גביעה מנכסים שיתנו לבנים, אז אין לה גם זכות גביעה מהדקל היחיד שנשתייר. רבינה חשב שהאישה יכולה לגבות רק מאותו דקל, כי אם לא היה בעל משער כלום, הייתה אישה מאבדת את זכות הגבייה מכתובתה מכל נכסים שניתנו בנים, גרנה שיש לה שבעלה עשה אותה שותפה. אז גם מכזה ששיער דקל אחד, אישה איבדה את הזכות, הזכות לגבייה כתובתה מהנכסים שניתנו לבנים. אבל רביהם הוא חלק ואמר לו, אם אין לה זכות גבייה מהנכסים שניתנו לבנים, אין לה גם זכות גבייה מהדקל היחיד שנשתייר. הסיבה שאנחנו תולים בעצם שהאישה מוכרת את שעבודה מנכסים של לבנים, היא בגלל ההנאה מכך שהיא בעצם שותפה. ולאישה הזו אין שום הבדל בעצם, אין שום הבדל בין מנכסים שיתנו לבנים, ייתנו להם כולם במתנה, או רק חלק מהם ניתן להם במתנה, והדקל בירושה רגילה מהווים. הרי בכל מקרה היא שותפה עמהם. לכן אם אכן מאבד האישה את זכויותה בנכסים, בגלל שנעשתה שותפה עם הבנים, היא מאבד גם את זכויותיה בדקל. אלא בהכרח שדינו כך, מי גודל נחת על הדקלה, נחת הנם לכולו נכסה. מתוך, אם אכן יש לה זכות בדקל, מתוך שיש לה זכות לרד לדקל ולגבות ממנה כתובתה, יש לה זכות לגבות גם מכל הנכסים האחרים. אחר כל הסיכום לכל ההלכות הללו שמענו בעצם בדף הקודם וגם בדף הזה, ששכיב מרע שיחלק את נכסיו לבנה בפני אשתו, נתן לה גם מתנה כלשהי ולא עיררה, אז השתיקה שלה מוכיחה שאכן מחלה על זכותה לגבות את המותר הכתובה שלה מנכסים שיתנו לבנים. למה? כי אישה יש הנאה מכך שבעלה עשה אותה שותפה בנכסיו, בתמורה להנאה הזו היא מוכנה למחול על שעבודה. אמר רב הונא, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר, לא פירש לא לשון מתנה ולא לשון ירושה, כתב סתם, נכסי לפלוני. רואים, אם ראוי לירושה נוטלה משום ירושה, אם ראוי לירושה הוא אחד מיורשי הנותן, אז הוא נתן נכסים בתורת ירושה, אם לאו נוטל משום מתנה. אמר לרב נחמן, גנבה גנובי להמלך, למה אתה מתגנב? למה אתה אומר את דברך בהיחווה? אם אתה סובק כבי יוחנן מברוקה, אם אתה יסווה לך כבי יוחנן מברוקה, אם ההנחה כבי יוחנן מברוקה, תשמעתי לך כבי יוחנן מברוקה, ידעז לריאה, מה שאתה רוצה להגיד, שאם היה מקבל אחד מיורשי הנותן, הוא נוטל את הנכסים משום ירושה, הרי זה שנויה כדעתו ביוחנן מברוקה, הוא אומר, אדם יכול להנחיל כל נכסיו לך מיורשיו. אומרת גמרא דילמה הכה אמרת, אולי אמרת, הוא דאב על הקשחי ואמרו לנכסה למען, דימה לפלניה, ואמר לו אלא למען. כלומר, אולי מה שאמרת דבריך ביחס למקרה הזה, אדם אחרי הנפטר לבית העולמו, הוא הולך למות, ואמרו לי, שאלו אותו, למי אתה רוצה לתת לנכסיך? אולי לפלוני? ואמר לי, אלא למי? מי יתול נכסה אם לא הוא? ואמרת לן עלה, על מקרה כזה, שהוא אמר, אלא למען, אם ראוי לירושונות לן, אם שמרת לן, אם אותו פלוני ראוי לירושו, נותן משום ירושה, אליו נותן משום מתנה. ורב נחם בעצם הציע פה, שרב הונה לא התכוון להגיד שהלכה כמיוחם בברוק, אלא זה בא למד אותם שיש חילוק בין נטילת הנכסים בתורת ירושה לבין מתנה. מה החילוק? אמר, אין, אחי כמי, אני אומר, כן, כך התכוונתי לומר. אז מה החילוק? למה היא נחתה? סבר רב עד הברב, וכמה את רב עליהם, אם ראוי לירושו על מנתו ניזון מנכסיו, אם לאו אין מנתו ניזון מנכסיו. היא רב עד הברד, אבל רצה להגיד, אם המקבל ראוי לירושו וזכה בנכסים בתורת ירושה, על מנתו שנותן ניזון מנכסיו, כי אלמנה ניזון מנכסי ירושי בעלה. אבל אם לאו, אם לא היה ראוי לירושו, אז הוא זכה בנכסים בתורת מתנה, אז אין מנתו שנותן ניזון מנכסיו, על מנה לא ניזון מנכסים משועבדים. אמר לרב, מי גרשת בירושה דאורייתא, אמרת אלמנתו ניזון מנכסה במתנה דרבנן, לא כל שכן. מה, היא גרה חלקה של אלמנה, בגלל שהמקבל זכה בנכסים בתורת מתנה? אז זה קל וחומר, אם במקרה שהמקבל זוכה בנכסים בתורת ירושה, שזה דם מדין תורה, ובכל זאת אלמנתו ניזון מנכסה במתנה, מתנת שכיב מרע, שזה רק מדרבנן, לא כל שכן, שאלמנה ניזון מנכסיו, אלא החילוק בין ירושה למתנה זה חילוק אחר. למה רב, כדי שלח רב אחר ברב אביה, לדבר רבי יוחנן בברוקה, נכסי לך, נכסי לך ואחריך לפלוני, אם אדם אמר לחברו הנכסים שלי לך ואחריך, כלומר אחרי מותך, אז יהיו לפלוני ולא ליורשך, אז אם היה הראשון ראוי ליורשו וזכן בחסים בתורת ירושה, אין לשני במקום ראשון כלום, כשהמת הראשון המקבל, הנכסים לא עוברים למקבל לשני, הם נופלים ליורשי הראשון, כי הוא אמר זה בלשון ירושה, אם הוא ראוי ליורשו וזכן בחסים בתורת ירושה, למה? כי אין לשון מתנה, אלא לשון ירושה, וירושה אינה הפסק. דובר פה על ירושה, וירושה אינה הפסק. כלומר, אם לא היה מקבל הראשון ראוי לירושו, וזה אחד מכסים בתור המתנה, דבריו שנותן קיימים. אז זה החילוק בעצם למעשה בין המקבל בתורת ירושה, תורת מתנה. אמר לרב נחמן, הרמה לרב ולרב נחמן. איך אנחנו אומרים שמקש היה מקבל ראוי, הראשון ראוי לירושו, שהמקבל השני לא זוכר בנכסים, בגלל שירושה אין לה הפסק, הרי הפסקה הרי נותן נפסיקה, זאת אומרת ירושה אין לה הפסק, בפועל הוא אמר, זה מגיע לשני, אחרי חל הפלוני, נכון, ירושה כעיקרון אין לה הפסק, אבל פה הוא אמר במפורש, הוא התנה במפורש, שהנכסים לא ייפלו לירושה המקבל הראשון, לכן הוא מתגיש להגיד, אחרי חל הפלוני, הוא נותן למקבל השני, אלא הוא אומר, תגמר ככה צריך להגיד, הוא סבר יש לה הפסק, הנותן מת רצה להגיד שירושה יש לה הפסק, אבל הרחמן אמר בתורה, נאמר אין לה הפסק, אז הנותן מתנה, מה שכתוב בתורה, בעצם זה כאילו, הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ותנאו בטל, והמעשה קיים. וזה ההבדל בין המתנה לבין ירושה. ההודה אמר לחברי, מעשה בדם אחד אמר לחברו, נכסה אליך ואחריך לפלוני, וראשון ראוי לראשו אהבה, שחי וראשון, מת המקבל הראשון, עת השני כתבה, בא המקבל השני, תבע את הנכסים, סבר רבי איש לקם את רבה, דרבה, למאמר שני, כאן, שני נמי שקיל. הרבי איש, הוא חשב לומר, כשהיה לפני רבה, שדין הוא שגם המקבל השני, נותן את הנכסים, שהרי הנותן לא נותן את הנכסים לקבל הראשון, אלא ימי חיה בלבד, ומתנה אינה מכן, אלא לדעת הנותן, משמע, שלכאורה רבי לי שרצה להגיד, שאני מקבל בכל הנכסים, אז אמר לי רבה, דייני דחת, סצת, אחי דייני, כך דנים דייני פשרה, שלא בקים בדין, אבל לא ויינו דשלח רב אחה, ברב אביה, הרי הוא אמר, אין לשני במקום ראשון כלום, כי ירושה אינה הפסק, איקסיף, התבייש, כלומר הוא לא ידע את זה, קר אלי, אז הוא אמר לב רבה, אני אשם בעיתה אחי שלה, כלומר הוא התבייש, כי אם הוא לא היה פה, הוא היה דן כאילו דין לא נכון, אז הוא אמר, שבית שהצדיקים צריכים לישוע, הקדוש ברוך הוא ממציא להם, רבה התכוון עם ווז, נכון, אז אל תדאג, לא היה תורה, הקדוש ברוך הוא היה דואג שלא היה יוצא תקלה מתחת ידך, לכן אני פה והראיתי לך את הטעות. משנה נוספת בתחילת קוף למד ג' עמוד ב', אומרת המשנה, כותבת נכסיו לאחרים, והניח את בניו בלי כלום מה שעשה עשוי, כמו שלמדנו, זכו האחרים בנכסים. אלא אומרת המשנה שאין רוח חכמים נורחה ממנו. אין לחכמים נחת רוח עם מעשיו, אלא זה לא טוב. הוא עוקר דין נחלה של התורה. רבן שיר אומר, גמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכו לטוב. אם ילדיו לא נוהגים כשורה, הוא זכו לטוב. כלומר, הוא עשה כהוגן במה שהעביר מהם את הנחלה. שואת הגמרא, אי באילו, מי פליג הרבנה לדרבן שיר אומר, גמליאל או לא? האם חכמים תנא קמא פה חולקים על דבר רשב"ג, שאם בניו לא היו נוהגים כשורה, זכו לטוב או לא? תשמע די יוסף בן יוזה היה לו בן שלא היה נוהג כשורה, אמר, היה ולאיליתא, איליתא דדינר, היה לו, ליוסף בן יוזר, כלי מלא דינרי זהב, קם הקדשה, קם וקדיש את זה. כלומר, הביא את הנחלה מבנו. אז הנסי בת גדיל כלי לדיאני מלכה, הלך הבן, נסע לאישה ביתו של קולע עטרותיו שינאי המלך, הולידה דוידו, אשתו ילדה, זבין לבניתה, הוא קנה לדג, קראה כאשר הוא פתח את בטן הדג, אשכח בא מרגליתה, הוא מצא מרגלית. אמרה לאשתו, לא תמתיע למלכה, אל תביא את המרגלית לעושה תכשיטי המלך למכור, על צורך שיבוצה בכתר המלך. תשחרר לך מנח בדמי כליל, הם יקנו לך בזול, לא יקנו לך את מלוא המחיר. אלא זילמתי לגבי גזבר, אלך תביא לגזברי ההקדש, ותמכור להם. עוד היא אמרה לו, ולא תישה מעט, כלומר, אל תשום את הערך בעצמך, אל תפתח לו מה, למכור את המרגלית, בכך וכך כסף, אם תקח, תהיה מחויב למכור, במחיר שנקפת, לא תוכל לחזור. דאמריתו אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, אמירתו של אדם שהוא מקדיש חפץ, מקנה את החפץ לרשות ההקדש, כמו מסירתו את החפץ לידיעות, אלא לשימו אינו, הם ישומו את המרגלית עבורך. אז אמתי, הוא הלך והביא את המרגלית לגזבר ההקדש, שמו בתלי שרי אליטי הדנירארי, שמו את המרגלית ב-13 כלים מלאים דינרי זהב, אמרה לה הגזברים, שווה איקה שיט ליקה, שבעה כלים מלאים דינרי זהב מתוך ה-13, יש בה הוצאות נדש, אבל עוד שישה שצריך להביא לכם אין כעת. אמר לו, שבעה הבו לי, אז הוא אמר, תנו לי את השבעה, שיט הרי מוקדשות לשמיים, שישה נותרים, שווי המרגלית שמעבר לשבעת הכלים שקיבלתי, הוא מקדיש אותם. עמדו הגזברים וכתבו, יוסף בן יועזר הכניס אחת, כלומר, סך הכל יוסף בן יועזר, שהוא היה אבא, הוא הכניס רק כלי אחד מלדינרי זהב, כי הוא רצה להעביר את הנחלה מבנו, ובנו הכניס שש. וכדאמר יוסף בן יועזר הכניס אחת, ובנו הוציא שבע. כלומר, יש שגינו את כל זה, את הדברים של בנו, שאבא הכניס אחת, אבל בנו הוציא שבע. הוא מדגיש את כמה היו צריכים לשלם עבור המרגלית. אומרת גמרא, מדיקה אמרי הכניס מכל דשאפי רבד, מה שאמרו בלשון הראשון, שבן הכניסו צרות לפי השבח, הכניסו צרות להקדש ושיבחו אותו על מעשה, משהו שיוסף בן יועזר נהג כדין מה שהקדיש את נכסיו, הרי אם אמרו יוסף בן יועזר הכניס אחת, משמע שחכמים אמרו, זה דבר טוב שהכניס אחת, ולא נתן את ה... הוא הביא את הנחלה מבנו, רואים שחכמים לא חולקים הרשב"ג, שהוא אומר, הם מסכימים עם רשב"ג, שטוב להביא את הנכסים מבנו, שהוא לא נוהג כשורה. אומרת כמו אדרבה, מדקה אמרי, הוציא מקד עליו שפיר עבד, אלא מהלק אלא מגשמה מינה. אומרת כמו קשה ללמוד מכאן אדרבה, מה שאמרו בלשון השנייה, שהוציא אוצרות מהקדש וגינו אותו על מעשה, מקד עליו שפיר, משהו שיוסף בן יועזר, נהג שלא כדין. אלא באמת מכאן אי אפשר ללמוד. מה יעבל, מה למעשה, האם יש הכרעה, האם חכמים חולקים רשב"ג או לא? תשמע, תאמר לשמואל אביד השינה, לא תאבי בי אבורי אחסנת, ואפילו מברא ביש על הברתה, וכל שכם מברא לברתה. כלומר, הוא אמר לו, אל תהיה נוכח במקום שמעבירים לנחלה מי שראוי לרע, שאפילו מעבירים אותו מברא בישה, עם ילד רע לילד טוב, עם בן רע שלא עונה קשורה לבן טוב, וכל שכן שאין ראוי להשתף בעברה נחלה מברא לברתה, מבן לבת, שבת לא אמורה לראש כלום. אז מפורש לכאורה ההוראה של שמואל, לסותר דברי רשב"ג, מוכח שחיים חולקים לרשב"ג, אפילו מברא בישה לברת אבא. ומעשה שקשור ליד תנו, רבנה מעשה בדם אחד, שלא אלו בניו נוהגים קשורה, עמד וכתב נכסיו יונתן בן עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל? מכר שליש מהנכסים, הקדיש שליש, והחזיר לבניו שנותן שליש. בעליו שמאי במקלו ותרמילו, כלומר לבקח עמו שלא יוכל להחזיר את הנכסים לבנים, צריך להוציא מהם. שמאי טען שהייתה בעצם שמוכח עם מעשה שנותן, שהוא נותן נכסיו יונתן, כדי שבניו לא ייהנו מהם. לכן אמר שמאי שהרי כל זה כאילו הוא התנה בפירוש שהוא נותן את הנכסים ליונתן בן עוזיאל על מנת שישתמש בהם לצורך, ולא יחזיר אותם לבנים. אז אמר לי שמאי, אם אתה יכול להוציא את מה שמכרתי, מה שהקדשתי, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי. אמר לי יונתן בן עוזיאל, אם אתה יכול להוציא את מה שמכרתי וגם מה שהקדשתי להקדש, אתה יכול גם להוציא את מה שנתתי לבנים. אם לאו, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי לבנים. כלומר, יונתן עצמו סבר שהנכסים ייתנו לו לא שום תנאי. אם הוא התכוון לתת לו תנאי, היה צריך להגיד בפירוש תנאי. אלא יונתן השיב לשמי לשיטתו שהנכסים כן ייתנו על תנאי. אתה אומר, יונתן טען לשמי, דרך שאתה אומר שהנכסים ייתנו על מנת שלא יחזירו אותם לבנים, לא אוכל, אז אם ככה, אני גם לא יכול למכור אותם, לא יכול להקדיש אותם. אני צריך דווקא להוציא אותם לצרכה, אז אם אתה יכול להוציא מהם, אתה יכול להוציא גם מה שנתתי לבנים. אמר שמי בדרך בדיחות, היתיח עליי בן עוזיאל, היתיח עליי בן עוזיאל, כאילו, השיבה לי דרך ביזיון והצח אותי. עכשיו, גם מברד את סברתו הראשונה של שמי, מעיקר המסבר, משום, למעשה דבית חורון, נתנה למעשה בית חורון, משנה בנדרים, באחד שהיה אביו מודר ממנו הנאה, והיה המסיא בנו, ורצה שישתתף אביו בסעודת הנישואין. ואמר לחברו, הריך חצר וסעודה, אמר לחברו, החצר של שתארך בסעודת הנישואין וסעודה עצמה, נותנים לך במתנה, ואינה לפניך, כלומר לא ברשותך, אלא כדי שיבוא אבא ויוכל עמנו בסעודה. אם שלך, כדי שיבוא אבא, כדי שיוכל ליהנות מזה. כלומר, הבן רצה שאביו יוכל להשתתף בסעודה, שנערכה בחצרו, ולכן נתן גם את החצר לחברו, שאביו יוכל להיכנס בה, ויקנה את החצר והסעודה לחברו, בקניין ראוי. אולם הוא התנאי עמו שאין זה מתנה גמורה שהוא יוכל לעשות בקרצונו, אלא כדי שיוכל להביא ליהנות מזה. אמר לו, מקבל המתנה, אם שלי אין הרי מוקדשים לשמיים, כלומר להקדש. אמר לו, נתת לך אלא, לא נתת לך את שלי להקדשים לשמיים. אמר לו, נתת לי אלא את שלך, אלא שאתה ואביך אוכלים ושותים מרצים זה לזה, ויבון תלוי בראשי. כלומר, וואה, תלוי בראשו, הכוונה בראשי. הוא טען בעצם שכיוון שלא ניק לו הבן בעצם בעלות גמורה לנכסים, המתנה לא חלה כלל. אז הוא מסייר בידי עובר ורב, הוא שתף האב בסעודה, ושניהם יעברו על בעל יחל. אמרו חכמים, כל מתנה שינה שהיא מקדשה מוקדשת גם המתנה. כלומר, לפי זה, אמרו חכמים, כל מתנה שינה שהיא מקדשה מוקדשת, כל מתנה שאין דין זה נוהג בה, שתהיה מוקדשת, אם המקבל מקדיש אותה, לא נחשב מתנה. השמאי סבר שתם, שאמרו חכמים שהמתנה אינה נחשב מתנה, כי המקבל עבר על דעת הנותן והקדיש את הנכסים שייתנו לו. לכן, אינו מתנה ואין הקדש לא חלים. אז גם כאן אותו דבר. מכיוון שעבר יונתן על דברי המת ונתן נכסה לבניו, מתנה אינה מתנה והחזרה לבנים אינה חזרה. אז זה מה שסבר מראש מעיקר השמאי. למעשה, כמו שאמר שמאי בדרך בדיחות, הייתי לך בן זוי, הייתי לך בן זוי, כלומר, למעשה ניצח אותי וצדק בסברתו. הגענו לאמצע דווקא קוף למדלת עמוד א', נראה את המשך בזאת השם פעם הבאה, חזק וברוך.